שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ונלמד עד אמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אתמול למדנו 4 הסברים למשנה למה התכוונה כשהיא אמרה הכל שוחטין ושחיטתן כשרה. כלומר שיש מישהו שיש מצב שבו הוא שוחט לכתחילה ויש מצב שבו הוא שוחט בדיעבד. על מי מדובר? אז ראינו 4 הסברים. שניים מתוכם היו או שמדובר על קוטי או שמדובר על ישראל מומר. היום, אגב, מה שראינו אתמול נרחיב בשני הנושאים אלו, כלומר על השחיטה של קוטי ושחיטה של ישראל שמומר לנבלות לתאבון. אז בהתאם לזה השיעור יתחלק לשני חלקים, על קוטי נדבר עד כמעט תחתית ד' עמוד א', ואז אחר כך נדבר על ישראל מומר. אז לגבי קוטי ראינו אתמול שהם היו מקפידים לא לאכול נבלות, ולכן כלפי עצמם הם הקפידו לשחוט כדין, אבל לא אכפת להם להחתיא אחרים, ולכן אם אין השגחה אז אי אפשר לסמוך עליהם. ממילא אביי ורבא הסבירו שאם יש השגחה אז זה לכתחילה, אם אין השגחה אז בדיעבד אפשר לבדוק אם הקוטי מוכן לאכול, אם הוא מוכן אז אפשר לאכול. עכשיו ברמה של הלכתחילה, כלומר שיש השגחה, איזה רמת השגחה צריך? אז כאן ראינו מחלוקת בין אביי לרבא. אביי אמר שצריך ישראל עומד על גביו, כלומר השגחה צמודה. רבא אמר שמספיק שישראל נכנס ויוצא, הוא לא צריך להיות שם כל הזמן. אז עוד פעם, אביי אומר ישראל עומד על גביו, רבא אומר נכנס ויוצא. את כל זה ראינו אתמול, מה שנעשה היום זה נביא ברייטה שמדברת בדיוק על העניין הזה, ונראה איך אביי ורבא יסתדרו עם הברייטה, אחר כך נביא עוד שני דיונים על הברייטה עצמה. אז אומרת הברייטה כך, שחיטת קוטי מותרת, במה דברים אמורים כשישראל עומד על גביו, אבל אם בא ומצאו ששחט, אז הוא בודק אותו וכו'. עכשיו נשים לב שהברייטה בכלל לא מזכירה את המצב של ישראל נכנס ויוצא, כלומר היא מדברת על שתי קיצוניות. מצד אחד ברמה שלה לכתחילה היא דורשת השגחה צמודה, עומד על גביו, מצד שני ברמה שלה בדיעבד, כלומר שבודקים אחר כך, היא מדברת על מצב שלא הייתה השגחה בכלל. ממילא לפי זה כל אחד מהם יסתדר יותר עם חלק אחד של הברייטה, ונראה איך הוא מסביר גם את החלק השני. הבעיה שאומר שבשביל הלכתחילה צריך השגחה צמודה, הוא מסתדר עם הרישה, שם כתוב במפורש שצריך ישראל עומד על גביו. ולמה בסיפה פתאום מדברים על מצב שבו אין השגחה בכלל? למה לא דיברו על ישראל נכנס ויוצא? יאמר הבעיה, ישראל נכנס ויוצא, זה כאילו שאין השגחה בכלל, זה לא השגחה. זה לפי הבעיה. רב לעומת זאת שאומר שלא צריך עומד על גביו אלא מספיק נכנס ויוצא, הוא יסתדר יותר עם הסיפה. למה? כי הרי הסיפה אומרת שאם לא הייתה השגחה בכלל, אז צריך בדיקה. משמע שאם הייתה השגחה מסוימת, כלומר נכנס ויוצא, אז זה קשר לכתחילה גם בלי בדיקה. זה הסיפה. עכשיו מה רב יעשה עם הרישה, שם כתוב במפורש לכאורה שצריך עומד על גביו? יאמר רב, הנכנס ויוצא זה כמו עומד על גביו, כלומר זאת השגחה מספיקה ולא צריך יותר מזה. עד כאן הדיון על איך אביי ורבא הסתדרו עם אותה ברייטה, בזה הגענו לרבע העליון של ד' עמוד א'. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו אותה ברייטה, הגמרא דנה גם בהמשך הברייטה שמביאה עוד דוגמה לדין שאמרנו שאפשר לבדוק אם הקוטי אוכל ואז זה כשר. הדוגמה שהברייטה הביאה זה שהקוטי שחט כמה עופות, אז אתה נותן לו אחד מהעופות לבדוק אם הוא אוכל אז זה כשר. עכשיו על הדוגמה הזאת, הגמרא מביאה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הרי מדובר כאן בכמה עופות, ונתת לקוטי לאכול רק מאחד מהעופות, אז מי אמר שבאמת הוא שחט את כל העופות כדין? אולי הוא שחט רק את העוף שאותו נתת לבדיקה? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת צריך לעשות את הבדיקה בצורה כזאת שהקוטי לא ידע באיזה עוף מדובר, לכן מדובר שהוא שם את כל העופות באיזושהי תערובת ונותן לו רק אחד מהם והוא לא יודע איזה, וגם בשביל למנוע מצב שיש סימן באותו עוף והקוטי יזהה, אז מדובר שהוא נותן לו את זה תחון כך שלא יהיה שום סימן. אז זאת השאלה הראשונה לגבי העופות. שאלה שנייה, למה בכלל הבדיקה בעופות עוזרת? הרי לכאורה שחיטת עופות לא כתובה בתורה במפורש, והרי הקוטים מקפידים רק על מצוות שכתובות במפורש בתורה, אז אולי זה שהוא אוכל מהעוף זה לא מראה שהוא שחט כדין, כי אולי פשוט לדעתו בכלל לא צריך לשחוט עופות. זאת השאלה השנייה, עונה הגמרא שהברייתא הזאת סוברת שגם אם יש מצווה שהיא לא כתובה במפורש בתורה, אם אנחנו בכל זאת רואים שהקוטים מקפידים עליה כמו שחיטת עופות, ממילא אפשר לסמוך עליהם. הראיה שגם לגבי שחיטת בהמות אנחנו סומכים על הקוטים אפילו שפרטי השחיטה באמת לא כתובים בתורה, כמו הפסולים של הגרמה, השעיה וכו'. ממילא, כיוון שאנחנו רואים שהם החזיקו בשחיטת עופות, כלומר שהם קיימו את זה, אפשר לסמוך עליהם, ואם הוא אוכל את זה בעצמו, אז אנחנו גם כן יכולים לאכול מאותו עוף. אז אלה היו שני דיונים לגבי הדוגמה השנייה של הברייטה, כלומר שחיטת עופות. ועכשיו, לסיום החלק הזה, באמצע עמוד א', הגמרא עוברת לדון בכלל שהרגע אמרנו. הרגע אמרנו שהברייטה סוברת שלמרות ששחיטת עופות עופות לא כתובה בתורה, בכל זאת כיוון שאנחנו רואים שהם החזיקו, זה מספיק וסומכים. עכשיו, על הכלל הזה אומרת הגמרא שבאמת הכלל נתון במחלוקת עניים. לגבי מה? לגבי מצה של קוטי. אז הגמרא תביא עכשיו ברייתא שיש בה מחלוקת לגבי מצה של קוטי, אנחנו נביא שני הסברים למחלוקת, כשההסבר השני שנביא הוא יהיה מחלוקת לגבי מה שאמרנו, האם אפשר לסמוך עליהם בדבר שלא כתוב, אבל הם מקפידים. אז עכשיו נראה את המחלוקת בברייתא ואת שני הסברים. אז ברייתא כאמור מדברת על מצה של קוטי, האם אפשר לסמוך על זה שזה לא חמץ, כי הרי לכאורה זה כן כתוב בתורה, אז למה שלא נוכל לסמוך? אז רבי אליעזר אומר שבכל זאת אי אפשר לסמוך, כי גם אם נניח שהם מאוד מקפידים, בכל זאת הם לא בקיאים בכל דקדוקי מצוות מצה, וממילא הם לא יודעים מה נחשב חימוץ ומה לא, ולכן אי אפשר לסמוך. זו דעת רבי אליעזר, ואותו נשים כרגע בצד, כי הוא לא קשור לנושא שלנו. עכשיו, לעומת רבי אליעזר, הברייתא מביאה עוד שתי דעות שהן אומרות שכן אפשר לסמוך, תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל. עכשיו, שואלת הגמרא, מה בכל זאת ההבדל בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל? הרי הברייתא מביאה אותם כאילו שהם חולקים, למרות שלכאורה שניהם אומרים שמותר. עונה הגמרא שיש הבדל, תנא קמא, כשהוא אמר שמותר, הוא פשוט אמר שמותר, והגמרא מבינה שלדעתו זה תלוי האם זה כתוב בתורה או לא, אם זה כתוב אז אפשר לסמוך עליהם, אם לא, אז לא. לעומת זאת רשב"א, כשהוא אמר שמותר, הוא תלה את זה בזה שהם מחזיקים באותה מצווה. נקרא את הניסוח שלו, כל מצווה שהחזיקו בה קוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. אז עוד פעם, לתנא קמא זה תלוי האם זה כתוב או לא, לרשב"א זה תלוי האם הם מחזיקים או לא. עכשיו, לפי ההבנה הזאת שיש לנו כאן שני קריטריונים לאם אפשר לסמוך או לא, אז ממילא אפשר לחשוב על שני מצבים שבהם הם נחלקו. מצב אחד זה שזה כתוב אבל לא הוחזקו, מצב שני זה שזה לא כתוב אבל כן הוחזקו. אלה באמת שני הסברים של הגמרא באופן כללי, אבל עכשיו נסביר אותם אחד אחד. אז ההסבר הראשון זה שהם נחלקו לגבי מצווה שהיא כתובה בתורה, אבל לא ידוע לנו אם הם החזיקו בה או לא. אז תנא קמא יאמר שמותר כי היא כתובה בתורה, לעומת זאת רשב"ג שאמר שזה תלוי בהחזקה, אז הוא יאמר שאסור, כי אנחנו לא יודעים האם הם החזיקו או לא. זה ההסבר הראשון למחלוקת, אבל הגמרא דוחה את זה כי זה לא נכנס לניסוח של רשב"ג. רשב"ג כאמור אמר כל מצווה שהחזיקו בה, הרבה מחזיקים בה וכולי. לעומת זאת, לפי מה שהסברנו עכשיו, רשב"ג היה צריך לומר, אם החזיקו בה, אז זה מותר, אם לא החזיקו בה, אז זה לא. לכן עוברת הגמרא על הסבר שני למחלוקת שהוא הפוך מההסבר הראשון, כלומר במקום שהמצווה כתובה והם לא ידוע אם החזיקו, עכשיו אומרת הגמרא שהם נחלקו במצווה שהיא לא כתובה, אבל בכל זאת ידוע שהם כן החזיקו בה. ממילא תנא קמא שאומר שזה תלוי האם זה כתוב או לא, אז כיוון שזה לא כתוב, אז הוא יאמר שאי אפשר לסמוך עליהם. לעומת זאת רשב"ג שאמר שזה תלוי בהחזקה, אז הוא יאמר שאפשר לסמוך כי הרי סוף סוף הם החזיקו בה. אז הנה מצאנו שתנא קמא ורשב"ג נחלקו בכלל שהזכרנו, כלומר במצווה שהיא לא כתובה, אבל ידוע שהם החזיקו בה, כמו למשל שחיטת עופות שדיברנו עליה מקודם, שתנא קמא יאמר שאסור כי סוף סוף זה לא כתוב בתורה, ורשב"ג כמו הברייתא שהבאנו מקודם יאמר שמותר כיוון שסוף סוף הם החזיקו בה וזה תלוי בהחזקה. וזה הגענו לשורה הרביעית לפני סוף ד' עמוד א', עד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. החלק השני עובר לסוג אחר של אדם שדיברנו עליו אתמול וראינו שהוא יכול לשחוט, וזה מומר לנבלות לתיאבון. כלומר, ראינו אתמול שרבה ורבשי מסכים איתו, שלמרות שהוא מומר לנבלות לתיאבון, כלומר שהוא אוכל נבלות שלא נשחטו כדין, בכל זאת, כיוון שהוא לא עושה את זה להכיס, אלא רק לתיאבון, כלומר שהוא לא מתגבר על היצר, ממילא אם הוא יכול לאכול במה שנשחטה כדין בלי הרבה טרחה, אז הוא ישמח, כי גם הוא מעדיף לא לעבור על איסור, ולכן אם יש לו סכין בדוקה, אפשר לסמוך עליו שהוא ישחוט כדין, כי עוד פעם אין לו עניין לאכול איסור, ולכן גם הוא ישחוט כדין. זו דעת רבה, ששחיטה של ישראל מומר לנבלות לתיאבון מותרת, לעומת זאת, מי שחולק על רב יאמר, נכון שאין לו עניין לעבור על איסור, אבל כיוון דדש בה נעשית לו כיתר. כלומר, כיוון שהוא כל הזמן אוכל נבלות, הוא כבר לא מתייחס לזה בכלל כאיסור. ולכן אפילו שאין לו שום תרחה לשחוט כדין, זה כבר לא אכפת לו, ולכן אי אפשר לסמוך עליו שבאמת הוא שחט כדין. אז עוד פעם רב אומר שאפשר לסמוך עליו, ומובן בגמרא שכנראה היו שחלקו על רבה. ועכשיו מה שנעשה היום זה ננסה להביא שתי ראיות מברייתות לטובת רבה שאפשר לסמוך עליו, את הראיה הראשונה נקבל, אבל את השנייה נדחה. הראיה הראשונה לרבה היא מברייתא שמדברת על האיסור של חמץ שעבר עליו הפסח. עכשיו נקדים שיש מחלוקת מה רמת האיסור, רבי יהודה אומר שזה איסור דאורייתא, רבי שמעון אומר שזה איסור דרבנן. בכל אופן אומרת הברייתא, אם יש יהודי כזה שהוא עובר עבירה ויש לו חמץ בבית בפסח, בכל זאת מחדשת הברייתא שאם אתה מגיע אליו לביקור מיד אחרי פסח, אתה יכול לאכול מהלחם שהוא נותן לך. למה? כי כמו הסברה של רבה, אנחנו מניחים שכל עוד הוא יכול לעשות משהו בלי לעבור על איסור, גם הוא מעדיף. וממילא, למרות שבמהלך הפסח פסח היה לו חמץ בבית, אנחנו מניחים שאחרי פסח הוא החליף את החמץ שלו עם חמץ של גוי, בשביל שהוא לא יעבור על איסור, חמץ שעבר עליו הפסח. אז הנה כאן אנחנו רואים ראיה שכל עוד הוא יכול לא לעבור על איסור, גם הוא מנסה ואפשר לסמוך על זה, ואנחנו לא אומרים שכיוון דדש בה נעשית לו כתר. זאת הראיה הראשונה. עכשיו הגמרא מנסה באופן חלקי לדחות את הראיה, והיא אומרת, נכון שאפשר ללמוד מכאן שאם יש לאותו עובר עבירה אפשרות לעשות את זה בהתר, אז אפשר לסמוך עליו, אבל אולי זה רק ראיה שאפשר לסמוך עליו באיסורי דרבנן, כי אולי הברייתא כרבי שמעון שהאיסור הוא רק איסור דרבנן, וממילא אי אפשר ללמוד מכאן לחידוש של רבא של נבלה, כי הרי נבלה זה איסור דאורייתא. זאת הדחייה של הראיה, אבל הגמרא דוחה את הדחייה ואומרת, עד רבה. אם נאמר שהברייתא כרבי שמעון, יש עוד יותר ראיה לנושא שלנו של נבלה. למה? כי במקום להסתכל על זה מזווית הראייה שלנו, מתי אנחנו יכולים לסמוך עליו, ואז נאמר שיותר הגיוני לסמוך בדרבנן ולא בדאורייתא, צריך להסתכל על זה מזווית הראייה של אותו עובר עבירה. ואם אנחנו רואים שאפילו על איסור דרבנן הוא מנסה לא לעבור, כל שכן שהוא ינסה לא לעבור על איסור תורה של אכילת נבלה, ולכן רב הצודק שאפשר לסמוך עליו שהוא שוחט כדין. אז זאת הייתה הראיה הראשונה לטובת רבה, שאפשר לסמוך על ישראל מומר לתאבון. ניסינו לדחות, אבל דחינו את הדחייה. עכשיו נביא ראיה שנייה, אבל את הראיה הזאת נדחה. הראיה השנייה היא מברייתא שמדברת בפירוש על הנושא שלנו. כלומר, אומרת הברייתא, כל שוחטין, ואפילו ערל, ואפילו ישראל מומר. עכשיו הגמרא תרצה להוכיח שכשהברייתא אמרה ואפילו ישראל מומר, היא התכוונה למקרה שעליו רבא דיבר, כלומר שהוא מומר לאותה עבירה של אכילת נבלות, ובכל זאת אפשר לסמוך על השחיטה שלו, כי כל עוד זה לא קשה לו, הוא לא רוצה לעבור על איסור. עכשיו, למה צריך לומר שלזה הברייתא התכוונה? בשביל להוכיח את זה, הגמרא קודם תסביר למה הברייתא התכוונה כשהיא אמרה ואפילו ערל, ומתוך זה גם נבין למה היא התכוונה בואפילו ישראל מומר. אז מה זה ואפילו ערל? ברור לגמרא שהערל כאן זה לא אדם שבלית ברירה לא מעל את עצמו כי זה מסוכן בשבילו, כי אז ברור שהוא יכול לשחוט, אין כאן שום חידוש. אלא ברור שהערל כאן זה אדם שהוא מומר לערלות, כלומר שהוא לא רוצה למול את עצמו, ובכל זאת הברייתא מחדשת שזה שהוא מומר לערלות, זה לא הופך אותו למומר גם לנושאים אחרים. כלומר, אנחנו לא אומרים שמומר לדבר אחד מומר לכל התורה כולה, וממילא אפשר לסמוך על השחיטה שלו. זה מה שהברייתא חידשה ואפילו ערל. ועכשיו נעבור להמשך הברייתא. מה הברייתא חידשה כשהיא דיברה על ואפילו ישראל מומר? לא יכול להיות שהכוונה היא למומר לדבר אחר, כמו למשל ברית מילה, כי הרי על זה כבר הברייתא דיברה, אלא כנראה שהברייתא באה לחדש שאפילו שהוא מומר לאותו איסור עצמו, כלומר לאיסור נבלות, בכל זאת אפשר לסמוך על השחיטה שלו, שזה בדיוק מה שרבא אמר. אז הנה ראיה שנייה לטובת רבא, שאפשר לסמוך על ישראל מומר לנבלות לתאבון. אז זאת הראיה השנייה, אבל את הראיה הזאת הגמרא דוחה, והיא אומרת שאפשר להבין את החידוש של הברייתא במה שהיא אמרה ואפילו ישראל מומר בצורה אחרת. איך? נאמר שבאמת לא מדובר שהוא מומר לנבלות, כלומר אין כאן ראיה לרבה, אלא נאמר שמדובר שהוא מומר לעבודה זרה, שאפילו לשחיטה שלו אפשר לסמוך. למה זה חידוש? הרי כבר אמרנו שזה שהוא מומר לברית מילה לא הופך אותו למומר לכל התורה כולה, אז לכאורה גם עבודה זרה. החידוש הוא שבעבודה זרה יש מקום לומר שלמרות שבאמת מבחינת החשש המעשי אין חשש שהוא יעבור על איסורים אחרים, אבל בעבודה זרה יש לנו כלל שכל מי שמודה בעבודה זרה הוא אוטומטית נחשב ככופר בכל התורה כולה, ונראה בהמשך שהוא נחשב כגוי, וממילא אם נאמר כך, אז השחיטה שלו באמת אמורה להיות אסורה. לכן מחדש את הברייתא, כמו שסובר באמת רב ענן, שאנחנו לא אומרים את זה בעבודה זרה, וממילא זה שהוא עובד עבודה זרה עדיין הוא נחשב יהודי, ואנחנו גם לא חושבים שהוא עובר על שאר איסורי תורה, ולכן כן אפשר לסמוך על השחיטה שלו. אבל כאמור, אין מכאן ראיה לרבה שאם הוא מומר לאותה עבירה עצמה, כלומר לנבלות, שגם אז יהיה אפשר לסמוך עליו. אז זאת הייתה התחייה לראיה השנייה לטובת רבה. חשבנו שכשהברייתא אמרה ואפילו ישראל מומר שהוא יכול לשחוט, הכוונה היא שהוא מומר לנבלות, כלומר כמו רבה, ודחינו שהכוונה היא שהוא מומר לעבודה זרה ושזה החידוש. עד כאן חלק השני של השיעור לגבי ישראל מומר. הגענו לאמצע עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון של השיעור דיברנו על קוטי וראינו בזה שלושה דיונים. בדיון הראשון ראינו שוב את מחלוקת אביי ורבא, האם צריך ישראל עומד על גבי הקוטי או שמספיק שהוא נכנס ויוצא. וראינו ברייתא שבה הרישא הסתדרה יותר עם אביי והסייפא עם רבא, וראינו איך כל אחד יסדר את החלק השני. אחר כך בדיון השני דיברנו על הדוגמה השנייה שאותה ברייתא הביאה, שזה לגבי שחיטת עופות. שאלנו על זה שתי שאלות. שאלה ראשונה, הראשונה איך אפשר לסמוך על בדיקה של אחד מהעופות, אולי דווקא אותה הוא שחט כדין, וענינו שבאמת הוא נותן לו בצורה שהוא לא יוכל לדעת איזה עוף זה. שאלה שנייה, אולי הקוטים בכלל לא מקפידים על שחיטת עופות, כי הרי היא לא כתובה בתורה, וענינו שלפי הברייתא, למרות שהיא לא כתובה, כיוון שסוף סוף רואים שהם כן מקפידים, אפשר לסמוך. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי דיבר על הכלל שהרגע הזכרנו, ואמרנו שבעצם זה מחלוקת תנאים, האם במצווה שלא כתובה והם כן מחזיקים, אפשר לסמוך או לא. איפה מצאנו בזה מחלוקת? לגבי הברייתא, למצאת קוטי, שתנקמה תולה את זה באם זה כתוב או לא, ורשבג, באם הם מחזיקו או לא, וממילא בנידון שלנו שזה לא כתוב, אבל הם מחזיקו, תנקמה יאסור ורשבג יתיר. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על ישראל מומר לתיאבון לנבלות, שרב אמר שאפשר לסמוך על השחיטה שלו. לזה הבאנו שתי ראיות מברייתות, הראשונה קיבלנו ואת השנייה לא. הראיה הראשונה היא מאדם שעובר עבירה בפסח, כלומר מחזיק חמץ, אבל אחרי פסח אנחנו מניחים שהוא החליף עם גוי. ניסינו לדחות ואמרנו אולי שם זה רק איסור דרבנן של חמץ שעבר עליו הפסח, אבל לא נאמר את זה גם באיסור נבלה. אבל דחינו, עד רבה, אם בזה הוא לא רוצה לעבור, כל שכן שהוא לא ירצה לעבור על איסור נבלה. הראיה השנייה הייתה מברייתא שאומרת שגם ערל וגם ישראל מומר יכולים לשחוט, כיוון שבערל אמרנו שהחידוש הוא שהוא מומר לערל, זה לא הופך אותו למומר לכל התורה כולה. אז אמרנו שכשכתוב ישראל מומר, החידוש הוא שאפילו שהוא מומר לנבלות, הוא יכול לשחוט כמו רבה. אבל את זה דחינו ואמרנו שאולי הכוונה שהוא מומר לעבודה זרה, ושהחידוש הוא כמו רבנן, שלא אומרים שזה שהוא מומר לעבודה זרה הופך אותו לכופר בכל התורה כולה. מחר נרחיב בחידוש הזה של רבנן, כל טוב.